אוקיי, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. היום אנחנו מארחים, אני מארח את אתי, שהיא המורה שלי, הרבה שנים לא הייתה לי מורה, אז כן, בגיל 46 חזרתי ללמוד שוב, ואני לומד כבר, כמה זמן זה אתי? חצי שנה?
עוד לא.
עוד מעט.
אבל עוד מעט, כן.
כן, NLP באוניברסיטה הפתוחה. אצל אתי, שהיא תכף תציג את עצמה, ואני מאוד נהנה מהלימודים ומה-NLP, וחשבנו לדבר היום על NLP וסטארט-אפים ואיך זה מתחבר. אז לפני שצוללים לתוך החומר, אתי, ברוכה הבאה.
ברוכים הנמצאים.
תודה שהסכמת לבוא, זה מאוד מאוד חשוב בשבילי, ומאוד משמעותי, בלי שום קשר לכלום הלימודי NLP, ובואי תציג את עצמך.
אוקיי.
מי את?
שמי אתי, אתי ברכה. ואני נמצאת בעולם ה-NLP מ-2008. אם אנחנו הולכים אחורה, עברתי הרבה שינויים בחיים. בצבא בכלל הייתי טכנאית של טייס אוטומטי.
אוקיי.
אלקטרוניקה, מכשור בקרה, עבדתי בתדירה, נמשכתי, אחרי זה גם גרנו בארצות הברית,
חזרתי... עשיתם רילוקיישן?
כן.
וואו.
חזרתי להייטק, שזה כבר עולם אחר. ואז בעצם משבר... רציני בחיים, של גירושים, גרם לי לשנות כיוון. והגעתי לעולם הרפואה המשלימה, קודם כל.
אוקיי.
רפלקסולוגיה, רומתרפיה, פרחי בח, עיסוי רפואי. וב-2008, דרך חברה שככה לחצה עליי ואמרה לי, את NLPיסטית, את רק לא מבינה את זה. את מדברת NLP, איך תלמדי את זה? ואז עוד לא היה מוכר בארץ, זה היה כאילו, מה זה NLP, מה, על מה את מדברת?
כן.
אבל ממש התאהבתי בתחום, אני ראיתי איזה יופי של עבודה נפשית זה עושה, וסיימתי את כל 3 השנים, את הפרקטישנר, את המאסטר, והמשכתי לטריינר.
איפה למדו את זה אז באותה תקופה?
ברטר. רטר למעשה זאת המכללה הראשונה שהביאה את זה לארץ, והיום יש מלא מכללות, מלא. היום הנושא הזה מאוד, מאוד מוכר, בכל העולם דרך אגב, לא רק פה.
כן, גם אני שאני הסתכלתי איפה אני אלמד, אז אמרתי, טוב, אם נלמד, אז נלמד כבר באיזה משהו שזה אוניברסיטה, משהו קצת יותר רציני, כי באמת, אתה כותב באינטרנט NLP, יש מלא תשובות.
מלא, המונים.
כן.
נכון. 2008 היו ממש מעט, ממש, אולי 2, משהו כזה.
יפה, ומאז עד היום את עוסקת בדברים האלה?
עוסקת, מלמדת באוניברסיטה הפתוחה, יש לי קליניקה פעילה, במשך הזמן גם עשיתי התמחות של NLP בילדים, שזה עולם אחר לגמרי, ממה שאתה למשל לומד כרגע. ילדים צריך לשמור עליהם יותר, צריך, הנפש שלהם עדינה יותר.
אז אוקיי. זה כבר אינטרודקשן מעניין, אבל מה זה NLP? כאילו, כשאני כותב NLP בגוגל, אז יש 2 תשובות. יש את מה שאנחנו לומדים, ויש גם משהו שקשור בכלל לעולם התכנות. את ראית שיש כזה?
לא, כן? לא
יש גם כזה, כן. אני אראה לך אחרי זה.
אוקיי.
אז אנחנו בחלק היותר רגשי.
אז אני אגיד לך, אני אסביר
מה
לך.
זה
אני
NLP?
אגיד לך, מה שאני מסבירה גם למטופלים, כי יש כאלה שבאים באמת בלי רקע, בלי ידע. ואני אומרת ש-NLP זה למעשה עבודה חיובית עם תת המודע.
אוקיי.
יש לנו בראש בשתי עונות. יש לנו עונה אחת שנושאת בתוכה את המחשבות השליליות, ויש עונה שנושאת את המחשבות החיוביות.
ימין, שמאל, איך זה עובד?
עונה ימין שאחראית על גוף שמאל זה חיוביות, אני מקווה שאני לא מטעה אותך.
אוקיי.
ועונה שמאל שאחראית על גוף ימין זה השליליות. עכשיו, מה המטרה שלנו בעצם? לייצר כמה שיותר קשרים נוירולוגיים,
okay.
מה שנקרא סינפסות, לעולם החשיבה החיובית. זה מה שה-NLP עושה. מההתחלה עד הסוף, זה מה שהוא עושה. אנחנו עובדים עם המנכ״ל.
מה זה? מאמנים את האנשים לשים משקפיים ורודים כל הזמן?
לא.
אוקיי.
Okay. לא, אתה גם רואה את זה בכיתה. אנחנו גם מדברים על הדברים השליליים, על הקשיים, על ה... אבל מייצרים מסלול חדש לכיוון הרצוי.
כן.
לכיוון הרצוי. קודם דיברנו למשל על טכניקת סוויש, שהיא עוסקת, היא אומרת ככה, אם יש לך מקרה חד פעמי, יכול להיות טראומטי, יכול להיות לא טראומטי, אבל קשה, כן. שכל פעם שאתה נזכר בו, הוא עושה לך רע, אז הטכניקה הזאת באה לשנות את ההתייחסות, את הרגש שלך לאירוע.
אבל מה הקשר לתת המודע?
כל זה קורה בתת המודע.
אז בואי נתחיל בבייסיק. מה קורה בתת המודע?
תת המודע בתכלס הוא המנכ״ל, הוא מנהל אותנו 90%. המודע זה רק 10%. אני פעם ראשונה ששמעתי את זה, אני נעלבתי, את האמת. אבל 90%.
זה שאני נושם, זה שאני לא יודע מה שעליהם דופק.
זה תת מודע.
זה תת מודע?
זה תת מודע. אין לך שליטה, כשאתה הולך לישון, אתה נושם רצונית?
לא. אשתי אומרת שאני נוחר, כאילו. זה רצוני.
זה גם תת מודע, דרך אגב. או חסימה באף. זה גם אתה יודע. אבל יש לנו מערכת אוטונומית.
כאילו כל האינסטינקטים זה תת המודע?
הכל, כל זה תת המודע. גם ההחלטות שלנו מתת המודע.
אוקיי, אז מה במודע?
רק 10% מההוויה שלנו נמצאים במודע.
כשאני מחליט עכשיו להגיד משפט, זה מגיע מהמודע, לא מתת המודע, נכון? שאני אומר לך שלום.
זה משולע, כן. אוקיי. אוקיי. יש את את המודע, את מה שנמצא פה כרגע, את מה שאתה מחליט לומר.
אוקיי.
וגם עדיין הרבה פעמים תת המודע מתערב כאן.
כמו שנגיד אני מגיב במהירות, בלי לחשוב.
בדיוק.
או בלעת כזה.
בדיוק. אינסטינקטים, אימפולסיביות. מבפנים. בדיוק.
הבנתי.
בדיוק. אז הבפנים הזה,
אוקיי.
זה מתת המודע, זה מהמנכ״ל.
אוקיי. ובעצם מה עושים ב-NLP?
ב-NLP אנחנו מייצרים קשרים נוירולוגיים. אתה יודע מה? אולי אני אקח אפילו צעד אחורה.
אוקיי.
עשו מחקר, ולקחו אנשים תחת MRI ו-EEG למוח. ובדקו מה קורה במוח כשאנחנו חושבים. עכשיו, אנחנו חפרנים.
כן.
אוקיי? הרי מה שבן אדם חושב, אנשים לא יודעים, אבל המוח שלנו לא נח לרגע. עכשיו, יש לנו מחשבות שחוזרות על עצמם 10 פעמים ביום, יש מחשבות שחוזרות 100 פעמים במשך תקופה, ויש מחשבות שמלוות אותנו מהילדות. אוקיי? אני לפעמים רואה אצל מטופל שאומר, טוב, אני ידעתי שזה יקרה, אני סתום, אני בן אדם דפוק.
הוא שמע את זה כנראה איפשהו.
יפה. מישהו הכניס לו לראש שהוא דפוק, וזה נשאר שם, והוא חוזר ואומר את זה לעצמו. עכשיו, ככל שהמחשבה הזאת עוברת במוח יותר פעמים, היא תמיד תעבור באותו מסלול נוירולוגי, כמו קו אוטובוס שעוצר באותן תחנות. מה קורה עם הזמן? ככל שהמחשבה הזאת, ככל שגרעין אתה יורה את המחשבה הזאת עוד ועוד ועוד, אותו מסלול מתאבא פיזית. ואז, במקום שהנוירון יהיה, נגיד, כמו מסלול אחד בכביש, הוא הופך להייווי של 4 נתיבים. הוא פיזית מתאבא. איפה הבעיה? שכשהוא מתאבא, הוא הופך לאוטומט, ואז גרעין אתה יורה את המחשבות האלה, בלי שלנו יש שליטה עליהם.
ואז בסוף גם הפעולות הפיזיות שאנחנו עושות, הן מושפעות מאותן קיבעונות.
בדיוק.
מאותן הרגלים, תפיסות, דברים שנטמעו בנו, בגלל נכון. כל מיני סיטואציות שראינו, עברנו, חווינו.
נכון מאוד.
ובעצם ה-NLP אומר, בוא נמצא מסלול אחר.
בדיוק.
ונחזק אותו, כדי ששאר, או בהמשך, מה שכל הזמן אנחנו תמיד אומרים, הובלות עתידיות,
כן.
לאט לאט מיום ליום, אז שהפעם הבאה שאני אתקל בסיטואציה, שבפעם הבאה שיש מצב כזה, או כשאני צריך לקבל החלטה, שזה לא ייקח את ההייווי, את הדרך הרגילה שהוא מכיר, שאני דפוק
בדיוק.
וזה ולא יצא מזה כלום, אלא הוא ייקח כיוון אחר.
בדיוק. לייצר לו סינפסה חדשה, שמובילה לעולם החשיבה החיובית. עכשיו, חשיבה החיובית תוביל להרגשה טובה יותר, והיא גם תשנה את הרגש למשהו רצוי יותר.
כלומר, זה לא סתם להסתכל על המציאות במשקפיים ורודות, אלא זה ממש לעשות עבודה על דברים בתת המודע, כדי שיביאו את המציאות, כדי שהיא בסוף תהיה אחרת.
נכון.
זה לא רק שאני מסתכל על הסיטואציה ומפרש אותה אחרת, אלא המציאות תהיה אחרת.
בדיוק.
בזכות התהליך הזה.
בדיוק.
זה קצת קשה להבין את זה.
אני אגיד לך אבל משהו. תת המודע שלנו, הוא עובד על האמונות העמוקות שלנו, ואני לא מדברת על אמונה דתית.
אוקיי.
אני מדברת על אמונה...
האוניברסיטה של החיים, מה שלמדנו בחיים, מה שראינו.
מה שלמדנו, מה שלימדו אותנו, אוקיי? כי אם למשל גדלתי בבית שאמרו לי, את תותחית, מה שתרצי בחיים את תשיגי.
כן.
ואני גדלתי עם זה, עם ידיעה שאני באמת תותחית.
כן.
אם יש לי את האמונה הזאת, לשם תת המודע יוביל אותי, והוא יוכיח לי שאני צודקת. ואם גדלתי בבית שאמרו לי, עזבי, תהיי פקידה.
מה כבר יצא, זה כזה.
כן, אז מה שאני מבינה על עצמי זה ש, אוקיי, אם לא מאמינים בי, אז גם אני לא מאמינה בי, כי אולי אני לא מספיק טובה. ואם אני לא, אם אני, מה שאני יודעת עליי, האמונה שלי עליי שאני לא מספיק טובה, תת המודע יוכיח לי שזה נכון. לשם הוא ילך. הוא מקבל את שיעורי הבית שלו מהאמונות שלנו, ולכן אנחנו רוצים להתיידד איתו, ולעשות שם את השינויים העמוקים האלה.
תראה, בטח החבר'ה שמקשיבים לפודקאסט הזה, או מי שעוסק בטכנולוגיה ובהנדסה, וגם את יש לך רקע בזה, אמרת בעצמך, נכון, התחלת נכון. בעולם של הברגים והאלקטרוניקה. אז זה מאוד מאוד פיזיקלי, מאוד מאוד לוגי, מאוד מאוד, אני עושה ככה, יוצא ככה, יודעים, כאילו יש עיקרון של פעולה ותגובה, הכל פיזיקה, אין פה הפתעות, אם כאילו, לא יודע מה, חיברתי משהו, זה מחובר. אז איך זה, העולם הלוגי הזה, פוגש את הסיפור הזה עם התת מודע, שכאילו הוא שולט בנו, איך העולמות האלה בכלל מתחברים.
לא, קודם כל,
ממישהו שמסתכל על החיים לוגית, למישהו שאומר, תשמע, זה תהליכים פנימיים, נפשיים, סינפסות, מוח וכל מיני כאלה.
אבל סינפסות מוח זה משהו מוכח. תראה, אני גם חשובים לי המחקרים.
כן.
אוקיי, אני גם אמרתי לך שאני מרצה לארומתרפיה, ואני המרצה היחידה בארץ בעצם שמלמדת ארומתרפיה על בסיס כימיה.
אוקיי.
שזה מדע מדויק. אני מחפשת מחקרים של רופאים בעולם. גם כאן זה מבוסס מחקרים. הרי יוצאי ה-NLP, יוצרי, בנדלר וגרינדר, הם פסיכולוגים, היפנותרפיסטים, פסיכיאט, זה בא מהעולם הזה המדויק של הנפש. ונעשו מחקרים. אני ראיתי ממש סרטון של שתי סינפסות במוח, שהם אבות. ורואים שם קצה של דנדרית, כאילו קצה של נוירון, דק, 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 הוא נראה כמו נחש קטן, 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 שהוא מגיע אל שניהם, שזה נעשה תוך כדי, או NLP, או דמיון מודרך שכתוב נכון לתת המודע, והוא מייצר סינפסה חדשה. זאת אומרת, שחוקרים את הדברים האלה, זאת לא המצא, זה לא קטע רוחני, וקטע של אני לא יודעת.
כן, שחיים בסרט.
בדיוק, זה אמיתי. לא, חלילה, אני גם באה מעולם הרוחניות, אבל זה לא זה. ב-NLP זה לא זה.
אז כל מיני דברים שאנחנו שומעים על, כאילו, על חשיבה חיובית ותודעה ו-fake it till you make it וכל הדברים האלה. בעצם מה שאת אומרת שזה מגיע מרצון לייצר תהליכים חדשים בתת המודע שהם יותר מוכוונים חשיבה חיובית.
נכון.
נכון, אחד הדברים שגם לימדת אותנו זה שמאחורי כל פעולה יש כוונה חיובית.
מאחורי, נכון, מאחורי נכון, כל התנהגות
כל יש, התנהגות כוונה, יש חיובית. כוונה חיובית. שזה, את האמת שגם קשה לי להבין עד עכשיו.
כן, ואני בטוחה שמי ששומע אומר, מה זאת אומרת? זה לא נכון, מה הם רוצחים?
כן.
מה עם אנשים שהם, לא יודעת, שמתאבדים או ש... אבל הכוונה היא לכוונה החיובית של הבן אדם עבור עצמו.
כן.
גם בן אדם, למשל, שרצח, נגיד, את אשתו כי רצתה להתגרש.
כן.
אוקיי? מה הכוונה החיובית שלו? אם לי לא יהיה אותה, לאף אחד לא יהיה אותה. ולא כן. אכפת לי שאני אשב על זה בכלא. זאת כוונה חיובית עקומה, כן. אבל בשבילו היא חיובית. אנשים שנוקמים.
כן.
אז זאת אנרגיה נורא קשה.
כן.
אבל יש שם כוונה חיובית עבור עצמם. הם רוצים את הנקמה הזה. אחר כך הם מרגישים, וואי, נקמתי.
אוקיי. בקיצור, אז העולם הזה, שגם אני כאילו גיליתי אותו לאחרונה, מה שנקרא, הרבה מאוד כמובן בזכותך, נותן לנו כל מיני כלים שיאפשרו לנו להצליח. וצריך לעשות איזשהו תהליך. לא מלמדים את זה, לא חווים את הדברים האלה, בשום מקום, פחות אני יכול להגיד. בין 47, לא שמעתי על זה בבית ספר, לא סיפרו לי על זה, אף רופא לא דיבר איתי על זה, וזה, כשאתה מסתכל גם באינטרנט, כתוב, זה פארה רפואי. כזה, משהו כזה, מבחוץ, מסביב כזה. ובגלל זה, הרבה אנשים חושבים שזה מתחבר לרוחניות ולהילינג וסיפורים, וזה בכלל לא שם. אז זה דבר ראשון, וזה חשוב גם כאילו שההקדמה הזאת תהיה כדי שנבין על מה אנחנו בכלל מדברים. עכשיו, הפודקאסט הזה ספציפית, הוא גם עוסק באוטו סטארט-אפ, לסטארט-אפים בתחילת הדרך, ליזמים בתחילת הדרך, שרוצים להעיז ולעשות וליצור משהו חדש, והם בשלבים הראשונים, הם לא יודעים, לפעמים הם לא עשו את זה לפני כן, יש להם איזה רעיון או טכנולוגיה סופר דופר שהם חושבים, בוא לזה, הולך לשנות את העולם, רק איך זה יהיה הם לא יודעים, מה התוכנית העסקית הם בטוח לא יודעים, הם רק יודעים שהם צריכים כסף, כי בינתיים יש אישה ויש משכנתה, או לא משנה, יש לימודים, לא משנה, כל אחד והסיפור שלו, ועכשיו אתה צריך לעשות פאוזה, או לא פאוזה, לעשות שזה יהיה החיים שלך, וזה שינויים מאוד מאוד גדולים, וזו החלטה שהיא נכון. מאוד מאוד קשה.
נכון.
אז מה הקשר ל-NLP?
קשר הוא חזק מאוד, כי יש מחקר, אני בכוונה אתחיל איתו, הוא התפרסם לפני 4 שנים לדעתי, ממש בסמוך לקורונה, שעשו אותו ב-MIT, בארצות הברית.
MIT מכובד.
כן. עשו אותו במשך תקופה עם המון סטודנטים, הגיעו למסקנה חד משמעית, שכל ההחלטות שלנו מהרגש.
אוקיי.
Okay. עכשיו, אני יודעת שזה מקומם. מה זאת אומרת? הרבה אנשים, מה פתאום? אני בן אדם מאוד
הגיוני. אני למדתי את זה בתואר שני, לימדו אותנו באחד הקורסים פסיכולוגיה בתואר שני של מנהל עסקים, אמרו שיש גם תזה כזאת שאומרת שלא משנה איזה מנהל אתה, ולא משנה כמה אתה מנוסה, אתה ברגעי משבר ולחץ, אתה יורה מהבטן, והבטן נשען על הניסיון, על החוויות שלך ועל המבנה אישיות שלך, ולא בהכרח על זה שהראו לך בגרף שהולכים להרוויח או להפסיד, אלא אתה יותר נשמח ברגעי משבר ולחץ על האינסטינקט או על הקול הפנימי, או מה שאנחנו בעצם קוראים לו תת המודע.
תת המודע.
ואותה כי... אוטוסטרדה שכבר תקועה לנו שם.
כי תת המודע הוא מכוון אותנו בחיים לפי הרגש. זה לא שהוא לא משתמש בשכל. Mm-hmm. אבל הוא, כשהוא עושה לך שינוי, הוא רוצה לדעת איך אתה מרגיש עם זה. ולכן ההחלטות, באמת, זה היה חד משמעי שכל ההחלטות קורות מהרגש. אוקיי? עכשיו, גם אנשי עסקים...
גם אנשים שאין להם רגש, שהם קרים ושהם...
הם חושבים שהם לא מראים אותו. אין בן אדם שאין לו רגש. יש אנשים שבאמת משתדלים להנמיך את עולם הרגשות, לחבות אותו, אבל זה, אתה יודע מאיפה זה בא?
חוסר ביטחון.
מזה שהם רגישים מדי.
רגישים מדי, אוקיי.
כי אם בן אדם הוא רגיש מדי...
אז הוא שם כאילו הגנה, כאילו.
וואו, כן, זה קשה להתנהל ככה בחיים. אז אני אוריד את עוצמת הרגש כדי שאני אוכל להתנהל כאילו מהשכל. אין בן אדם שאין לו רגשות.
אוקיי, אז איפה הרגשות פוגשות את התת-מודע?
בכל מקום. את התת-מודע בכל המקום, בטח ובטח בהחלטות. ולכן, אם אני לוקחת את זה לשאלה שלך לגבי אנשי עסקים, אז ברור שאנחנו מדברים כאן, קודם כל מה שיש בכותרת זה כסף, נכון?
אוקיי, כן.
לא נכון.
אוקיי.
לא נכון. כאילו, גם שם, אצלם בפנים, זה מתחיל מעולם הרגש, מעולם האמונות הפנימיות שלהם. אנשים מצליחים, יש להם אמונה שהם יצליחו. הם יודעים שהם יצליחו. עכשיו, יש אנשים עם רעיונות מדהימים, שלא מתחילים בגלל פחד.
כן.
יש שם פחד.
כן, יש את השיר הזה. עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. אתה מכירה את השאלה?
כן, נכון, נכון שזה... אבל גם זה, לא כל אחד מסכים להיות במקום של כישלון מפואר.
כן.
מה זה יגיד עליי? אני לא יכול לסבול את עצמי במקום של נכשל, אז אני לא אתחיל בכלל. או אני אקח שותף שיש לו יותר אומץ והוא יעזור לי. או שאני אפנה לחברה שהם יעזרו לי, כי אני לא יכול. ואני חותמת לך שיש המון אנשים שמסתובבים בינינו עם רעיונות מדהימים, שהם לא מתחילים את הדבר החדש הזה בגלל רגשות, בגלל אמונות ששתלו להם. אוקיי? אתמול הגיע אליי מטופל חדש, שיש לו מאפייה מאוד מאוד גדולה, לא משנה איפה, אני לא מזכירה. שאבא שלו הכניס את עצמו כשותף, הוא לא כל כך שמח מזה. הבן אדם בן 40 פלוס, בעל משפחה, עניינים, ואבא שלו עד היום אומר לו, אתה לא מתאים לעסקים, והוא מנהל יופי. הוא כל הזמן יורד עליו, הוא כל הזמן יורד עליו.
כן.
הבן אדם הגיע אליי בדיכאון.
כן.
זה מחסום.
כן.
זה מחסום.
אז בסיטואציה כזאת, את רוצה ללמד אותו לשמוע את המסר שאבא כאילו רוצה להגיד לו, או שהוא צריך ללמוד להתעלם ממה שאבא אומר לו?
מה שאני עושה בתוך סדרת הטיפולים, זה לחבר את הבן אדם לעצמו. בוא נגדיל
את... אבל אנחנו מתייחס לרעשים או לאמירות האלה שהוא שומע.
כרגע?
לא, בכלל, איך הוא אמור להתייחס להם?
מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, הרי אנחנו מגדירים מטרה, ב-NLP מגדירים מטרה בשפה חיובית, רק חיובית, ומה שהוא רוצה זה שהאמירות של אבא יעברו לידו.
לידו.
וזאת לא פעם ראשונה שאני שומעת את זה.
כן. שהוא לא ייקח ללב את מה שהוא שומע.
בדיוק. אנחנו לא נכניס למטרה לא ייקח ללב, כי יש לו.
אוקיי.
אבל שהאמירות של אבא ילכו, יעברו לידי.
כן.
אוקיי? אנחנו נתחיל לעבוד על זה, לאט לאט, עם כל מיני טכניקות של NLP. אבל הבן אדם כן רוצה להתרחב, הוא לא מסוגל, אוקיי? כן. ויש לו את כל היכולות. הוא כבר 9 שנים מנהל את המקום הזה. זאת אומרת שיש לו יכולות. אבל האמירות של אבא עוצרות אותו. עכשיו, לא חסרים אנשים כאלה. גם נגיד, אפילו גם היו לי מקרים שההורים כבר לא בחיים.
כן, אבל...
אבל עדיין שומעים מאחורה של הראש...
את המשפטים.
ממך לא יצא כלום, או ממך לא יצא כלום.
כן.
כל מיני דברים כאלה. זה ממש לא תורם בעסקים.
כן.
ממש לא תורם. עכשיו, יש אנשים שיודעים שהם מאוד טובים בעסקים, והם נכנסים לתחום עם המון קושי, עם המון אנרגיות שנלחמות במאבק הפנימי הזה שקורה בפנים, והדרך שלהם... להקמת העסק היא הרבה יותר קשה מבן אדם אחר.
אוקיי.
מה שאני אומרת זה שהכל מתחיל ברגש.
אז בוא נניח עכשיו שבאמת יש לנו איזשהו צוות.
אוקיי.
שהם עכשיו בתחילת דרכם, והם חברים טובים, כל אחד מביא את ה-added value שלו לצוות, יש להם רעיון, יש להם טכנולוגיה, והם רוצים להתחיל. איפה... ה-NLP יכול לעזור להם במסע שלהם.
אם אנחנו מדברים על צוות ולא על בן אדם בודד,
כן.
אז מה שאני כן הייתי עושה, כי כולנו מסתובבים עם פחדים וכל מיני פרדיגמות, אני כן הייתי אומרת להם, ברצינות אבל, זה נשמע אולי, כן. שכל אחד יכתוב באמת מה המשאבים הפנימיים, שהוא יודע שהוא יכול להישען עליהם. ואז... כשכולם עושים את זה, יש המון משאבים בקבוצה, ואפשר לרתום את זה. כי יש בן אדם שיודע, מזה אני מפחד, אבל לא תמיד הוא יגיד את זה בכל רם. אבל כשיש לנו קבוצה שלמה של משאבים, אפשר גם לחלק את העבודה לפי זה. תחשוב על זה.
אוקיי. כלומר, אני יודע, אני צריך כאילו להתמודד עם הפחדים או החסרונות, או לא משנה איך נקרא, לדברים שאני מרגיש שחסרים לי, המשאבים שחסרים לי. על ידי זה שאני אשען על מישהו אחר בקבוצה, או שהוא ייקח עליו כאילו את החלק הזה של החוסר שלי יש.
גם, כן, כן. קודם כל, כן, לעשות חלוקה לפי משאבים, אבל גם בן אדם שיש לו נגיד פחדים, או שיש לו... לשבת רגע עם עצמו, צריך קצת אומץ בשביל זה.
כן.
לשבת עם עצמו ולבדוק מה הפחדים האמיתיים, מה יושב שם. האם הקולות האלה שאני שומע בראש הם שלי, או שהם של מישהו אחר, מזמן אחר? קצת לעשות עבודה פנימית, להכיר את עצמנו יותר.
מה לגבי השלבים שאני מעצב את הרעיון, שאני עוד לא יודע אפילו איך ייראה המוצר, ואני באיזשהו תהליך. אני יודע שיש לי איזשהו כיוון, אבל אני עוד לא יודע בכלל איך המוצר הזה ייראה. מי בסוף, מה המודל, מי יקנה את זה, למה צריך את זה, כאילו אני מבין לעצמי למה הטכנולוגיות היא טובה, למה הרעיון הזה הוא נשמע מבריק, אבל איך באנגלית קוראים לזה how to monetize, כאילו איך לעשות מזה כסף בסוף, איך בסוף יוצא מזה משהו.
אוקיי, אז יש ב-NLP למשל הנחת יסוד שאומרת שתמיד קיימת אפשרות נוספת.
אוקיי.
זאת אומרת, אם אנחנו נגיד יושבים רק אני עם עצמי, או אני עם השותף, או הצוות,
כן.
ודיברנו את הרעיונות שלנו, אז יש לנו רק את הרעיונות שלנו.
אוקיי.
כדי להרחיב את זה,
אוקיי.
צריך לשאול אנשים, מה הדרישות שלהם, מה הפנטזיה שלהם, מה אתם הייתם רוצים.
אוקיי.
אוקיי, ואז יכול לתת עוד יותר רעיונות.
אבל זה קצת מפחיד, כי הרבה פעמים החברה האלה לא רוצים לספר על הרעיון שלהם, שלא יגנבו לו את הרעיון שלהם.
נכון, נכון.
אז איך, איך אני מתמודד עם זה, עם הפחד הזה? שאני צריך עכשיו לסמוך על לא יודע מי, שאני אספר לו את הסוד שלי, והוא ייקח לי את הסוד. שזה גם סוג של איזשהו קיבעון או תפיסה או מחשבה, שפעמים נכון. היא אמיתית ופעמים היא לא.
נכון, את יודע מה, השאלה היא, מה באמת הרעיון שמדובר כאן? כי באמת יש רעיונות שאפשר לגנוב אותם, ויש רעיונות שאפשר להיעזר בקהל, למה אתה למשל היית רוצה במוצר, או חלקים מהרעיון של מה היית רוצה במוצר, לא את הכל.
כן.
כי באמת אף אחד לא רוצה שיגנבו לו. אבל כמה שיותר סיעור מוחות.
כן.
אתה יודע שבנדלר וגרינדר עקבו אחרי העשייה של דיסני.
אוקיי.
אבל הם עקבו אחרי העשייה שלו לאחר מותו.
אוקיי.
ואחד הדברים המדהימים שהם גילו שם, שזה עובד כנראה גם עד היום באולפנים שלו, זה שיש לו שני חדרי ישיבות, בחדר אחד כל הצוות נכנס, והוא אומר, אני רוצה רעיונות. הרי דיסני זכה ב-22 פרסי אוסקר, עד היום אף אחד לא שבר את זה.
כן.
רעיונות מדהימים ש... כל הסרטים שלו, שזה התחיל בסרטים מצוירים מטורפים, והמשיך לדיסנילנד, מלא מלא רעיונות.
אם אתה יכול לחלום את זה, אתה יכול לעשות את זה.
זה מה שהוא אמר, כן, והוא צודק. אבל מה שהוא אמר לצוות שלו, כאן בחדר הישיבות הזה, אני רוצה לשמוע רעיונות, אני לא מוכן לשמוע את המילה לא, אני לא מוכן לשמוע אי אפשר, אני לא, כאן הנייר סופג הכל, בחדר הזה מותר הכל, שזה כלל, שהוא פותח את הראש, נכון. ממש פותח, מוציא ממרחב הנוחות או מקיבעון, או... ואנשים כתבו שם את הדברים הכי משוגעים שלהם, ואסור היה להגיד את המילה לא או אי אפשר. אחר כך, כל הצוות הזה עובר פיזית לחדר השני,
אוקיי.
אם מדברים על עוגן מרחבי.
כן, אוקיי.
עוברים... לחדר השני, ועכשיו הוא אומר, אני רוצה לשמוע מכם איך עושים את זה.
אותו צוות.
אותו צוות. אין את המילה לא או אי אפשר. פה מה ופה איך.
אוקיי, אז זה יכול להיות כיוונים טובים גם כן לסיום מוחות בתוך
סטארט-אפ. בדיוק, בדיוק. ממש ככה.
אתה יושב, אתה...
מעלה על הנייר את הפנטזיות הכי גדולות, את הדבר הכי מטורף. הרי גם אנחנו יודעים שהרבה מהטכנולוגיה שיש לנו היום, התחילה בכלל מסרטים
של מדע
בדיוני. בדיוק. פתאום מישהו זורק איזשהו רעיון, ווואלה, בוא נעשה את זה.
כן.
הם הביאו את המה, והטכנולוגיה מביאה את האיך.
נכון, וכשחשבו על הרעיון, אף אחד לא מושג איך עושים את זה.
ממש ככה.
זאת אומרת, אתה צריך להאמין בזה, אתה צריך לרצות את זה, אתה צריך לנסות לדמיין לך את סוף הדרך, איך זה נראה בסוף, ואת התוכנית היא תיבנה, או אתה תבנה אותה, כן? יש הרבה עבודה בדרך, אבל אתה צריך להאמין בסוף.
ולצאת אפילו מעבר לקופסה. לצאת מהקיבעון, לצאת... כי יש לנו קיבעונות.
כן.
אנחנו יודעים לחסום את עצמנו, לא, זה אפשר, לא, זה יעלה הרבה כסף, לא, זה ככה, לא, זה ככה.
כן.
לצאת.
מרתק. עכשיו, בוא ננסה לחשוב כאילו על החיי היום של סטארט-אפ שהוא כבר, אוקיי, התחלנו, אנחנו עובדים ואנחנו כל הזמן בלחץ. למה אנחנו בלחץ? כי המשאבים הגשמיים, בסדר?
הם מצומצמים. החומרים,
הם מצומצמים. קיבלתי עכשיו מהמשקיע, לא יודע מה, איקס שקלים, זה אני אמור להוציא מזה מסכורות, שכירות, עורך דין, חומרה, מחשב, לא יודע, כל מה שאני צריך להוציא. ויש לי טבלה מאוד מאוד יפה שאומרת איך הכסף נגמר לאט לאט, ואני כל הזמן במרוץ חיים כזה, שאני יודע שאם אני לא יגיע לנקודה ויצליח להתחיל למכור, או לגייס כסף מאוד משקיעים, או לא יודע מה לעשות, אני פשוט יחדל מלהתקיים. והסטטיסטיקות אומרות ש... כן. שם מכל עשר סטארט-אפים לא זוכה להגיע לקו הסיום ולמתישהו זה נגמר ומת.
ואני חותמת לך שאלה שנסגרים, זה בדיוק המחשבות האלה של אי אפשר, של וואי, זה הולך להיגמר, לא, אי אפשר, זה בלתי אפשרי, אנחנו לא מצליחים, אנחנו ניפול, אנחנו... זה מהווה אבן נגף. אבל מה שכן הייתי מציעה למנכ״ל, כי באמת יש...
יש לחץ מטורף. יש לו עובדים, הוא צריך לשלם משכורת, הוא צריך, והוא לא בטוח שהוא עם אותו התלהבות, כמו ביום הראשון שהוא אמר, זה יהיה ככה ויהיה ככה, כי זה כבר לא זה.
אוקיי.
אוקיי.
אז מה העניין הוא בעצם לגייס כסף?
זה הרבה דברים. זה א', אני חושב, דבר ראשון להתמודד עם הלחץ והעומס הזה, כדי שבסוף תהיה לך ברירות המחשבה, לנטרל, כמו שאמרת, הוא תותח בלנהל מאפיות, אבל לא כל הזמן הוא שומע את אבא, אומר לו שהוא כלום. אז זה סוגר אותו.
אני אגיד לך משהו.
אותו דבר מנכ״ל, יכול להיות שהוא חושב שהוא תותח, ויכול להיות שאבא שלו יושב ואומר לו בצד אתה תותח. אבל הוא בלחץ, כי יש לו את זה, ויש לו את זה, ויש לו את זה, והוא צריך לנקות את כל הדברים האלה.
כדי לנקות את הדברים האלה, באמת, לדעתי, אחד הדברים שמאוד יעזרו כאן, זה להגדיר את המטרה. כי כשאנחנו מגדירים מטרה בשפה חיובית, תת המודע מקבל כרגע שיעורי בית. אז נגיד, אני לוקחת את מה שאמרת, ונגיד שחסר כסף, ומה שהוא רוצה זה לגייס כסף.
אוקיי.
איזה משאב צריך לחזק אצלך כדי שתגייס כסף? מה הוא? תן לי דוגמה למשל.
למשאב? שהתוכן שהמשקיע, או מי שאני פונה אליו, יתרשם שהטכנולוגיה, המוצר, המודל העסקי, הוא טוב ורלוונטי, ובאמת יביא לו, בגלל זה הון סיכון.
לא, אני יודעת, אבל מה שנתת לי כאן דוגמה, זה שהצד השני ישתכנע.
נכון.
מה צריך אצלך כדי שאתה תשכנע אותו? מה אני צריכה לחזק אצלך?
דבר שאתה צריך להאמין שזה משהו ש... להאמין בזה.
אוקיי, אבל איזה משאב פנימי צריך לחזק אצלך כדי שתצליח לשכנע? והאם זה רק שכנוע? האם לא יושב שם פחד בכלל לצאת לעשות את מסע גיוס הכספים הזה?
כן.
מה הדבר הזה שיושב שם? תזרום איתי.
אוקיי. אולי לא רוצה כאילו לקבל תשובה שלילית? פחד מלשמוע תשובה שלילית?
זה פחד מדחייה.
כן,
אוקיי. ואת ברור לנו שפחד מדחייה גם יושב אחורה בילדות. אנחנו תוצאה של הילדות שלנו. אוקיי, פחד מדחייה דרך אגב באמת מונע המון התקדמויות של אנשים בהרבה תחומים.
אוקיי.
אז מה צריך לחזק כדי להתגבר על הפחד מדחייה? מה הדבר הזה?
אני חושב שזה כל הזמן חוזר לאותה נקודה שאתה מבין שמה שאתה רוצה לעשות זה משהו טוב, משהו בעל ערך ומשהו מועיל, וגם להיות מוכן לזה שבמסע הגיוס הזה תקבל גם לא. ויהיו כאלה שיגידו לך לא.
אוקיי, אז שוב אנחנו חוזרים...
אבל אתה לא צריך שכולם יגידו לך לא.
זה נכון, צריך אחד שיגיד כן.
כן.
אוקיי, אז שוב אנחנו חוזרים לפחד מדחייה, שבאמת קיים אצל הרבה אנשים,
כן.
אבל שוב אני שואלת, מה המשאב הזה שצריך לחזק אותו, כדי שהוא יצליח לשים בצד את הדחייה, ויצליח להוביל קדימה? מה למשל?
ביטחון עצמי.
ביטחון עצמי, אוקיי. אז ממש לכתוב מטרה, אני רוצה ביטחון עצמי, כך ש... ומכאן שהבן אדם יכתוב לעצמו אך ורק בשפה חיובית...
את הנונצדיקים האלה.
לא נונצדיקים, תתי מטרה.
תתי מטרה.
של למשל, ברגע שיהיה לי ביטחון עצמי, אני אגייס כסף. אני אדבר עם משקיעים. אני יפתח מחלקה לא יודעת איזה. אני, ומכאן כל הדברים שהוא רוצה, ולוודא שזה כתוב בשפה חיובית, ואפילו לשים את זה מול העיניים, כי כשתת...
ממש לרשום את זה.
ממש לרשום את זה. ולקרוא את זה, אם צריך לשים את זה על השולחן לקרוא, כי מכאן יש חיבור לאונה הפרונטלית שחולמת קדימה ומתכננת ובונה, וכרגע תת המודע קיבל שיעורי בית, כי הוא גם מרגיש את הבן אדם, והוא יודע שברגע שעמוק שלו זה מה שהוא רוצה, והוא לאט לאט יתחיל לכוון לשם.
מעניין. יש עוד משהו שקורה בחיים של סטארט-אפ, וזה הנושא של פיבוט. שלוקחים את הטכנולוגיה, רצים לאיזשהו מוצר, ופתאום מגלים שהמוצר הזה זה לא זה. או השוק לא רוצה את זה, או מה שאנחנו בטוחים שזה הולך להיות, זה בכלל לא פה. והנה, כמו שאנחנו אמרנו, תכף הכסף נגמר, אין מחירות, ומה אנחנו עושים? לא רוצים ללכת למשקיעים שכבר השקיעו ולבקש עוד כסף. לא רוצים לחפש משהו חדש כי עשינו משהו והוא לא כזה טוב. ואז מחליטים שרוצים לעשות פיבוט, שזה שינוי. שזה אומר כל מיני דברים. זה יכול להיות גם תהליך של התייעלות, זה יכול להיות גם תהליך של לקחת את הטכנולוגיה וללכת על מוצר אחר לגמרי. שינוי בחיים של הסטארט-אפ. איך אני, בתור היזם, בתור עוד פעם, או הבן אדם הבודד, או הצוות, יכול להתמודד עם הפחד הזה משינוי?
יש כאן גם פחד מכישלון.
נכון. בגלל זה אתה עושה את השינוי. אתה לא רוצה להיכשל, כי הכסף הוא כסף אמיתי, והחיים הם חיים אמיתיים.
נכון. כן. נכון. עכשיו, השאלה, אם אתה לא עוזב מוקדם מדי, ואם אתה באמת מספיק מאמין במוצר.
אוקיי.
כי אם אתה באמת באמת מאמין, אתה לא תעצור, כמו שעשה אדיסון עם הנורה הראשונה.
כן.
הרי שאלו אותו, איך המשכת עם 1,000 כישלונות? אז הוא אמר, זה לא כישלונות, זה ניסיונות. הוא בכלל לא ראה את זה ככישלון. עכשיו באמת השאלה מה יושב לנו בפנים, כי אם יש אמונה נורא חזקה, אז אנשים באמת אולי יפנו עוד פעם כן למשקיעים וישכנעו אותם מתוך האמונה העמוקה שהמוצר הזה שווה. וכן, יש אנשים שיש להם גם פחד משינוי.
כן.
שהם יעדיפו לסגור את העסק במקום לעשות שינוי.
שזה יכול שזה רוב הפעמים שזה מה שקורה. אתה עקשן באיזשהו משהו ואתה... יכול שיש לך באמת איזשהו ניצוץ של לא יודע משהו שיכול להיות טוב, אבל בגלל שהלכת לאיזשהו כיוון, הרבה פעמים בעולם ההנדסה אומרים... אתה מתאהב בפרויקט של עצמך, ואתה רץ על זה. זה כבר לא צריכים את זה, כבר לא רוצים, אבל אתה שם עד הסוף, אתה תטבע עם זה ביחד.
אז אני רוצה להגיד לך משהו על שינוי שאני מקווה שיחלחל למאזינים, ואם אני אצליח לעשות להם ריפריימינג, זה כבר שווה כאילו שינוי חשיבה. העולם הזה בנוי משינויים. כל דבר מקובע, בסופו של דבר לא מצליח. השינויים האלה קורים גם בגוף, קוראים לזה זרימה. אוקיי? אתה, גם בטבע, אנחנו נחפש נחלים, מפלים. אתה לא תראה בן אדם שאומר, וואי, איך בא לי עכשיו לשבת ליד ביצה. נכון?
כן.
גם בגוף שלנו, זרימה, זרימה, שינוי. להזיז דברים, להוציא את הפסולת, להכניס דברים חדשים. זאת המהות של החיים שלנו. עכשיו, למה אנשים מפחדים משינוי? כי הם מפחדים מה, לא נודע.
כן.
מה שהיה עד היום, גם אם הוא רע או קשה, אני מכיר אותו, אני יודע מה לעשות איתו. נכון הוא מפחיד אותי, נכון קשה לי איתו. אבל שינוי? איזה פחד. המהות שלנו זה שינוי. ואם הגעת בעסק שלך למצב שאולי צריך לשנות, תבדוק את זה לעומק, אולי אתה צודק. אולי באמת הגעת למזלג דרכים, ולא נכון לקחת את אותו... צד שלקחת עד היום, אולי זה הנכון. ושווה לשבת ולבדוק את הנושא בצורה עמוקה.
ואיך מתמודדים עם זה באמת? ממש הולכים לטיפולים, או שאפשר לעשות איזה משהו שהוא קצת יותר עברי במסגרת של קבוצה שעכשיו...
אז אני אגיד לך, קודם כל, יש אנשים, אני גם פוגשת בקליניקה,
כן, ברור.
שהם באמת מרגישים שהם צריכים סדרת טיפולים כדי באמת להשתחרר מחסימות כאלה, והם צודקים. אבל יש טכניקה של דיקנס שהיא מעניינת. שאם אתה יושב, אתה אומר להמשיך או לשנות. שב עם עצמך וממש תראה קדימה מה יכול לקרות אם כן תמשיך באותו מסלול. את כל האפשרויות, הכל, אבל גם הטובות, גם השליליות. אחר כך, שב עם עצמך ותבדוק קדימה מה יקרה אם תלך בנתיב השני. מה האפשרויות שעומדות לפניך? עכשיו, למה זה יעזור? כי אנחנו הרבה פעמים לא עוצרים להסתכל קדימה. אבל אם אתה יושב, גם עם דף, באמת,
כן.
ואתה מתחיל לרשום את הדברים, אתה יותר מוכן פנימית למה שיבוא, גם במסלול השני של השינוי, שהוא לא ידוע, אבל אתה מכין את עצמך לכל מיני אפשרויות, לכל מיני תסריטים. שזה יכול מאוד מאוד... לעזור בקבלת החלטה.
מעניין. בגדול, בפודקאסט הזה, אנחנו גם נותנים טיפים, וגם זה יכול להיות מניסיון, זה יכול להיות מהעיסוק, זה יכול להיות מהפרקטיקה, מכל הדברים. טיפים ליזמים בתחילת הדרך, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות. איזה טיפים את רוצה לתת בהקשר הזה של הדברים שקשורים לחשיבה חיובית ו-NLP? ליזם בתחילת הדרך.
שישב עם עצמו בעיניים עצומות, כי בעיניים עצומות הגישה לתת מודע ולעולם הרגש היא הרבה יותר גבוהה.
אוקיי.
ושיבדוק האם הוא יכול לראות את עצמו בקצה הדרך עם המוצר מוגמר, מתפקד, עסק פעיל, עובד, נושם, מוכר, מרוויח, שיראה את עצמו. אם הוא פוגש את עצמו שם בפחדים ודברים כאלה, כבר מראש אנחנו יודעים שיש חסימות בדרך, שבהם צריך לטפל. ויכול להיות שבאמת שווה לבדוק, ללכת לסדרת מפגשים, כי אני שוב אומרת לך, הכל בא מעולם הרגש, הכל. נכון, הרעיונות במוח, השכל, עניינים, עשייה זה דרך עולם הרגש. אם הוא כן מצליח לראות את עצמו שמה, אם הוא כן מצליח, קודם כל, הוא כן בכיוון הנכון, ושיבדוק איך. אנון צדיקים.
כן.
ממש לבנות מה יהיה בכל שלב בדרך. כי זה לא פשוט, לעשות סטארט-אפ זה לא פשוט.
כן. יפה, מעולה. אתי, יש עוד דברים שאת רוצה לספר לנו?
הייתה לי מישהי שבכלל באה מעולם התטה הילינג.
אוקיי.
והיא בהתחלה עפה על עצמה, ואז נהייתה לה חסימה מטורפת, שהיא לא הבינה שזאת חסימה, כי פתאום הקליניקה התרוקנה לה. היא בכלל למדה אצלי ארומתרפיה, שזה משהו אחר, היא יודעת שאני מורה ל-NLP. ואז היא באה ועשינו עבודה. היא אומרת לי, אבל זה העסק שלי, ואני עכשיו רוצה להוציא קלפים, ואני רוצה לעשות ערבים עם, כאילו, להזמין עד 100 איש. באמת, היו לה תוכניות מאוד מאוד יפות. והיא מראה לי את התוכנית שלה, והתוכנית שלה ממש יפה.
יש תוכנית.
יש תוכנית, היא כתבה אותה. היא ישבה וסדרה אותה לפי 1, 2, 3, ומה בא קודם ומה אחרי זה, ומתי היא מוציאה את הקלפים, ועושה ערב קלפים, ומה קורה בהרצאות שהיא רוצה, ואמרתי לה, אוקיי, ואיך את מרגישה? אז היא אומרת לי, מה זאת אומרת? תסתכלי, יש תוכנית. אמרתי לה, יפה שלי, איך את מרגישה כשאת חושבת להתחיל להוציא את כל העניין הזה? נשימה עמוקה. אני אומרת לה, אוקיי, עכשיו זה את ואני ארבע קירות. איך את מרגישה? אז היא אומרת לי, מעבר לחששות? אמרתי לה גם, כל מה שאת מרגישה, תגידי. והיא התחילה לבכות.
וואו.
היא אומרת לי, אולי אנשים יחשבו שאני עובדת עליהם. אולי אין בי את מה שמצפים ממני. אולי אני לא מספיק ראויה. תקשיב, השורה של הדברים שיצאו שם.
כן.
ועל זה עבדנו. לא על העסק.
אבל זה כאילו, באמת הם מגרדים לפני, מתחת לפני השטח, וזה לא משנה אם זה עסק לתטה הילינג או סטארט-אפ טכנולוגי.
נכון.
זה הפחדים.
ממש.
אולי אני לא באמת מספיק טוב, אולי זה לא המוצר, אולי לא ירצו את זה, אולי אני עובד על המשקיעים והכסף שלהם ילך לפה.
בדיוק, בדיוק
ככה. המון אולי יש.
אולי אין לי מה לתת, אולי אני חושב על עצמי יותר ממה שאני באמת. כל הפחדים האלה מלווים גם אנשי עסקים, גם סטארט-אפים. ובזה צריך לטפל. אלה הדברים שצריך לטפל בהם. כל מי שמגיע אליי, ותאמין לי שמגיעים אליי גם אנשי עסקים, וגם אנשים כאילו מהשורה, לאו דווקא בעמדות מפתח, עובדים על עולם הרגש, והשינויים שמגיעים אחר כך הם כל כך מבורכים. כי זה פותח דלתות. זה מביא את האדם למקום שהוא רוצה ומקווה להגיע אליו.
מדהים. יפה אתי. אז באמת אנחנו מבינים שיש קשר בין העולמות.
אני מקווה שעזרתי, באמת. אני מקווה ש...
בוודאי. Okay. תשמעי, הרעיון הוא לתת לאנשים עוד זווית, עוד הסתכלות.
כן.
כדי שני דברים. אחד, שיהיו יותר סטארט-אפיסטים ויותר יזמים ואנשים יותר יעזו. כי בסוף אנחנו סטארט-אפ ניישן, צריכים להצדיק את
האמת שכן.
את השם שלנו.
זה ממש ככה, יחסית לעולם באחוזים ישראלים, יש להם ראש.
כן, אבל עדיין, פחות ופחות סטארט-אפים נפתחים כל שנה, אז הרשות, חקום להם, המשרד המדען לשעבר, הרשות לחדשנות מפרסמת דוחות, שאנחנו במגמה לא טובה כל כך, וזה לא קשור לתהליכים שקורים עכשיו עם כל ההפיכה וזה, זה דברים שכבר קורים
כן, כבר לפני כן.
לפני 5 ו-6 שנים כבר. יש כן, סיבה, כן. יש לזה כל מיני תירוצים. יש מזכורות טובות, נגיד, בקורפורט הגדולים. אתה יכול ללכת לגוגל וכל אלה מקבל אחלה מזכורת בתור מתכנת, אז למה אני עכשיו צריך ללכת לחיות מפיצה ולא יודע אם זה בסוף יצליח. עם כל האספקט של הכישלון שיכול להיות לדבר הזה.
אבל אתה מבין, גם ללכת לגוגל ולהיות שכיר, אמנם עם שכר גבוה, מישהו אחר עושה את השיווק, מישהו אחר מתעסק עם הקשיים, מישהו, אני פיור עובד.
כן, כן, בדיוק. אז זה המטרה, לתת לאנשים פה שמקשיבים לזה, לחשוב קצת אחרת על הדברים האלה, מסתכל מזווית אחרת, וגם כשהם כבר שמה, אז איך הם מתמודדים עם המסע הזאת? כי כמו שאת אומרת, כולם רוצים חיים שקטים, פשוטים, וללכת בנתיב שכבר הם הוסללו לשם, וכבר הסבירו להם שזה מה שהם, אז אם, לא, אם זה טוב ואם זה רע, אין כל דרך חזרה. אני רוצה לשבור את הפרדיגמה הזאת.
אבל אני אגיד לך עוד משהו. אני כן מציעה לאנשים להקשיב לבטן העמוקה ולרגש. יש לי עכשיו מישהו שהוא איש עסקים, הוא יושב על ים כסף. כשהוא הגיע אליי, הוא דיבר איתי בצורה כזאת, כן? כן, רצינית. כמובן שאין רגש, לא צריך אותו. ולאט לאט הוא מתחיל להתרכך. לאט לאט הוא מתחיל להתרכך. ואני, הפעם הראשונה שהוא בכה אצלי בקליניקה, שהוא בכלל, הוא היה בשוק מעצמו, שהוא בכלל הגיע לשם, זה כשעבדנו על הילדות. וב-NLP הרי אין חפירות עומק. אבל הוא פתאום, אני אמרתי לו, אני מניחה פה את הטישו, והוא אמר לי, לא, אני לא בוכה, לא צריך, תקחי אותו לשם. כן, בסדר, אני רק אניח אותו כאן. והוא בכה. והוא ממש הופתע אחרי זה כשסיימנו והוא פקח את העיניים, הוא היה בשוק. אז צריך להקשיב, כן, גם לעולם הרגש, לדעת מה יש שם, לא להתעלם. כי יש ילדים שממשיכים את העסק של ההורים שלהם, או שרוצים נורא להוכיח לאבא, שגם אני יש עסקים כמוהו, גם אני מצליח. ואז תמים את הרגש בצד, וזאת הטעות הכי גדולה.
לא להתעלם מהרגש.
בדיוק.
יפה אתי, אז אנחנו נסיים פה.
אוקיי.
תודה רבה שוב שבאת, זה היה ממש ממש מעניין.
תודה רבה.
ורק טוב.
אמן.
אני אמשיך ללמוד כמובן, ואת תמשיכי להפיץ את הטוב ואת האור שאת מביאה. תודה.
תודה רבה.